על כוכך הוא מתערב יראה. כל המשפט הזה חשוב וזכור. חשוב. רואה אותה. על כוכך הוא מתערב יראה, רואה אותה ופועל עליהם, הדלת רבותה ונפעל מהם. עולה בלילה את ההתאחדות שכל אחד מחיי הפנימי והצביעי שלו. אז אם אהבת השלום תקוע עמוק, בקרב ובבו. אבל הלאה, אם התייחדות שכל אחד מחיים הפנימיים העצמיים שלו, אז, אם עבדת שלום תקועה עמוק בקרב ובבו, מפני שהוא התייחס רבות והם מתייחסים אליו באופן הגון וטוב, הוא נהנה מהם והם נהנים ממנו. מפני שהוא מתייחס לבריות והם מתייחסים אליו באופן הגון וטוב. כן? הוא נהנה מהם והם נהנים ממנו. הוא נהנה מהם ונהנים ממנו. אז יוסיף מרצון עצמו להמשיך את היחס יומי גם בלילה. וברצונו, שלא בהכרח, שלא ברצונו, וזו נקודה חשובה, קודם זה היה בהכרח, על כוכך, הוא מתערב יראהם, וכאן זה פשוט שלא בהכרח טבעי, כי עיר לו תור הנר, למען ישמח בראות עיניו את אוהבי נפשו, והם ישמחו בו. נראה, בכל ימי המעשה הנתונים לעבוד ולעמל, יש אשר לא יפנה אדם לרגישות נפשו פנימיים. רק הכרח הוא רודה בו, זאת אומרת, גם הלילה, היום לעמל ומלאכה, למצוא לך וסמלה, הלילה למנוחה מגיעה למען החלף כוח של העבודה המוכרחת ליום הבא. אבל ביום שבת קודש, בו שמירי קשה עליהם לפעול את פעולתם, לתבוע את תפקידם הטבעי, לחוש את תפקידם הטבעי, אז אם ימצא תמיד את היחס של הבריות הסובבות אותו, כלומר, העולם המלא מחובר אליו לטוב, לאהבה והסברת פנים, אז בעצמו הכיר את חובת הרחבת ההורה, גם בעת בו חשכת הלילה. כלומר, לתת מקום להמצאת החיבה החברתית, צורך חופשי ודבת נפש, שיש לה יתרון מרובה על אותה החברה היהודית, שגם שלא בטובתו של אדם היא מודה בו ברחבותו. אז אנחנו כבר דיברנו על זה מכמה זוויות. שני דברים שרציתי להדגיש לפני שאנחנו נמשיך זה ש לכל אחד בצדדים שהוא תאר שני צדדים, נכון? הפנים, חיי החברה והעולם הפנימי שלו יש צד חיובי וצד שלילי. מושג חיי חברה סוענים אצל הרב, בהרבה מקומות זה יכול לתאר דבר שלילי. כל סונה של רומי, וזה בא לתאר את החיים החברתיים המוחצנים. כמו שרומי ידע לעשות, כמו שגידו תאר את זה רשב"י, נכון? זה מקום שבו הכוחניות, ההנאה, הרצון לשלוט, הרצון, כן, כל הדברים האלו היו מה שנקרא מוסר אדונים. כל הדברים האלו היו הדבר שהניע את החברה. כן? וזה היה צודק ונכון לכבוש עמים ולנצל אותם, להפוך אותם לחומר גלם למען הגזע השליט. ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, שזה בעצם חיי החברה באופן הרגיל. פה חיי החברה הם לא דווקא בהקשר. זה א' מדובר פה על ירושלים. מדובר פה על מצב שבו עם ישראל נמצא בארצו. הוא תאר פה מה קורה במצב של לפני זנח משלום נפשי. זה דברים שאומר ירמיה בקהלת. מה קורה לפני כן? אז היה, אז מה שכתוב פה היה בסדר. אז הסוד הזה של, של, שכתוב פה זה בעיקרון, זה, זה של, זה של ירושלים. ובעיקרון חיי החברה יש להם צד מאוד, מאוד מבריא, מאוד, מאוד מבריא. האמת היא ככה, שאפשר להגיד, נחזור קצת אחורה, שגם, שרבי יהודה בר אילאי אומר שגם אצל הרומאים זה היה ככה. בסופו של דבר, המין האנושי הרוויח מהמעצמה הזאת של קרטורי. כן, היא הכניסה לעולם משפט מסודר, היא הכניסה לעולם סדרים, היא הכניסה לעולם תיקונים, תיקונים, נכון? כלומר, עד היום יש כבישים שהרומאים עשו. כן, ו... כן, נכון, זה היה תוך ניצול של עבדים ומתוך רוע, מתוך הרצון שיהיה בפנים, כן, בתוך הייתה הזונה לפי רשב"י. בכל זאת האנושות הרוויחה לפי רבי יהודה בר אילאי מכל המהלך הרחב הזה. אז זהו, אז אחרי אני אומר, אז יש פה את שני הצדדים, נכון? אי אפשר להגיד את זה רשב"י רבי יהודה. רשב"י מתאר את הצד המכוער של החברה, ורבי יהודה אומר, טוב, בסדר, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא משתמש בדבר הזה בשביל להיטיב לעולם. נפקא מינה היא שוב פעם לגבי פה, זאת אומרת, הסאון הזה, הרעש הזה, המולה הזאת של חיי החברה, יש בזה הרבה, יש בה הרבה שטחיות ורדידות, יש בה הרבה, מה שנקרא, ההמוניות וה... כן, ההמוניות, אפילו בירושלים. אז זה היה מתוקן, הוא היה הרבה, היה הרבה... המוניות וחיצוניות. אבל יש משהו מאוד טוב בחיי החברה, בזה שאדם זקוק לחיי החברה, אדם הוא חברתי, אדם הוא זקוק. אתה מתאר את זה למשל באנשים שצריכים שמירה. האדם שחי בתוך עצמו הוא מלא דמיונות. הוא מלא... קודם כל המבט שלו מאוד חלקי, באמת הוא מלא דמיונות, מלא הזיות. והחברה, מה שהיא עושה, היא בעצם, החברה, מה שהיא עושה, היא בעצם מרחיבה לאדם את ה, את ה, את ה, את המבט, את התפיסה. במקום להיות בעל תפיסה מצומצמת וקטנה, במקום להיות עקום כזה, החברה מיישרת אותו, נכון? כך אומר הרב. שתי דעות כבר מיישר את הבן אדם. מי שומע הפוך ממנו. שלוש דעות, עוד יותר מיישר את הבן אדם. יש פה כבר יותר. חברה מיישר, בסדר? זהו, אז זה הצד החיובי. וכאן לכאורה הרב מדבר על זה בסגנון הזה. זאת אומרת, חיי החברה הם בעיקרון פה, הדגש שלהם זה הצד החיובי שיש בחיי החברה. עכשיו, גם היסוד הפנימי אפשר להבין אותו בשתי צורות. נגיד ככה, רוב בני אדם כשהם חיים בתוך עצמם, אז מה יש בתוך עצמם? כלום. יש בתוך עצמם ריק. ריק ומושפעים מהחיצוניות של החיים. נכון? הם מושפעים מה... אין כלום. לכן אנשים שמתבודדים הוא לא בהכרח מישהו נזכר מחצות ומתבודד, אז הוא לא בהכרח אדם גדול. הרבה פעמים הוא חולה נפש, לא חולה, הוא מסכן. לכן שוב פעם, עדיף חיי חברה. מצד שני, העולם הפנימי של האדם, הרב מתייחס לה בכל, נכון? סתם הגרת לה בדבר. ששם הרב מדבר על הרצון, הוא אומר לו שעיקר ההופעה של הקדוש ברוך הוא זה ביושר הפנימי של הבן אדם, קשור לנר השם נשמת אדם, חופש כל כך דבטן, הופיע בשבת ב', סתם דוגמה לחודש עמוד 10, נכון כבין מר זוטרה לבין הרבשי, שלושתם קצי שם, אז מר זוטרה הוא זה שזה הנקודה שלו. נר השם נשמתם חפוש חובת, וזו פנימיות. ויש עוד, זאת הפנימיות, אני יכול לדבר על ההתבודדות, אל הבדידה וההתבודדות, ראיתי שגם שם, גם במתן תורה, זה יכול להופיע כך ויכול להופיע ככה. יש אבל, כשהוא מדבר על, לפי חכמים, מה היה ביום הראשון של השבוע שניתנה בו התורה, זה היה מחוץ לראש חודש, אז יש שם את הביטוי המשל על הבדידה, המשל על הבדידה, נראה לי הביטוי שמופיע שם. המשל על הבדידה, הכוונה היא, נראה כאנשים ש מעין קפיטליזם כזה קיצוני, כן? שאני מבחינת שמעין אותי זה האגו שלי, וזה מפעיל את כל העולם כולו. לא יודע מה אמרתי, קפיטליזם, אבל בסדר, לא שקומוניזם יותר טוב, אבל אני כבר אגיד, אבל הבדידה מתארת את התופעה הזאת, שכל דבר הוא כשלעצמו, כל דבר הוא פירור משונה כזה, וכל אחד בעצם רוצה להצליח, נכון? זה כאילו עומק הרע. לא מקרה. אז הבדידה שם היא שלילית, אבל אחר כך יש שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, אז הוא הוסיף יום שלם, יום ולילה. שוב פעם, היום זה כמו פה. זאת אומרת שאנשים צריכים את המפגש. למה צריך את הלילה? הלילה בין השמלן יש את ההתבודדות, יש את ה... זה שלב נכנס לתוך עצמו, נכנס לתוך עצמו ותוך עולמות הפנימיים שלו אתה מסתכל את... באיזה אתה מסתכל? מה?
זה שהוסיף.
עכשיו כתוב את זה פרוש. איך זה מופיע מה ש... כשהריקה זה מופיע, חברה נגיד בהמתם. אחר זה מראה... מפני המשל של הבדידות וההפרדה. אז המשל של הבדידות וההפרדה. במיוחד מתעמקו, בתוכו פנימה, מסתלקים השפעים החיצוניים, רוח בודד וצולל בתומיו עצמיים. מתייחד עם הווייתו המיוחדה, מתכנס יותר ויותר לתוכו. רק אז משתלם באדם אלו שני יסודות בראש שלו. אז זה הכיוון השני. כלומר, יש צד כזה ויש צד כזה לכל אחד מהדברים. החברה יכולה להיות דבר שלילי, יכולה דבר חיובי. נראה לי ככה שבשורה התחתונה, אם עושים את ההשוואה עם רשב"י ורבי יהודה, יכול להיות שרבי יהודה מנצח, ואז חיי החברה בכל מקרה יותר טובים על בן אדם. זאת אומרת, כאילו היה עדיף את רומי על כל התרבויות הפרימיטיביות אחרות שהיו בסביבה. יכול להיות, נכון? זה מה שרבי יהודה בר אילאי אומר. וגם פה זה יכול אותו דבר, חיי החברה, לראות שוב, כאן לא מדובר על רומי, כאן מדובר על ירושלים. ודאי שבשורה התחתונה חיי החברה הם חשובים, הם בעלי ערך, הם מצילים את האדם מהדמיונות. לגבי העולם הפנימי, אז יש צד כזה ויש צד כזה. מי מנצח? אני לא יודע. בקורן רשמי הוא הנציג של העולמות הפנימיים. אבל רגע, זה יסוד אחד שאמרנו, זה חשוב בשביל כל המהלך פה, כן? שאני רואה את החוץ במובן כאן, הוא חשוב, הוא יוצר אינטראקציה, הוא יוצר הזרמת ידע, זה מאוד דומה לתרבות, למטרופולין. הכפרי היה פרימיטיבי, היה צמית. המטרופולין יוצר עושר תרבותי, עושר של ידע, עושר של חברה, השפעה. לכן שם הייתה מהפכה התעשייתית, שם היה... אז פשוט זה הכיוון של החיצוניות פה. והפנים הוא... פה הוא חיובי, זהו, לא משנה. עכשיו, דבר אחד שחשוב להגיד, דבר שני שחשוב להגיד, וזה שוב דיברנו על זה הרבה מיום חמישי, אני חושב, וגם הבוקר יצאנו לדבר על זה, וזה ש... שאפשר להשוות את, ה... את, 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 את מה שכתוב פה, מיוחד בהקשר של עם ישראל ובהקשר של ירושלים והחורבן, לשתי החותמות, לחותם האלוקי והחותם השכלי. שבעצם החיצוניות פה היא בעצם החותם האלוקי. והפנימיות זה החותם השכלי. שזה בעצם הנושא פה. ובתוך המשך זה מאוד בולט שזה מה שהוא רוצה להגיד. נראה לי שזה הכיוון שלו. החותם האלוקי, החותם האלוקי זאת השכינה ששורה בעם ישראל. איך אני מדביק אותה לחיצוניות? שוב אומר, זה ארוך ולא יודע אם כדאי להיכנס לזה, כבר דיברנו על זה הרבה פה בימים האחרונים, אבל הנושא פה, להגיד על החוץ, שזה, להגיד על החוץ, שזה חותם אלוקי, זה דורש הרבה הסברה, כאשר החוץ, חוץ, הוא המוני, הוא תקשורתי, הוא זול, הוא גס, הוא כל מה שהיום התקשורת וה... זכות שגם השמאל מתאר, זה הכל, וחילוניות, זה הכל קשור לחיצוניות. אין בזה שום דבר טוב. חוץ מ... כן, המוניות, הם חושבים שהמוני זה היהודי הפשוט. יכול להיות שגם, אבל הרבה פעמים המוני זה הפוליטיקלי קורקט. נכון, אלו ש... זה סיסמאות נבובות כאלו. אז אין בעלה בחיצוניות בכלל. להגיד על זה שזה קשור לחותם האלוקי, זה, 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 זה מצחיק. ואדם, אדם שעסוק בדברים פנימיים, צריך את הדבר הזה להבין, את הדבר הזה הוא צריך שזה יהיה נר לרגליו. שהפנים זה, הוא הערך האמיתי והחוץ הוא בעצם שקר וכזב. וצריך מאוד לדעת, לא... נגיד, כשדבר שם בעולם תראייה בית על, ה, על, ה, על החוץ והפנים שם, נכון? מה שאנחנו יודעים, אז נכון, אז ודאי, ודאי שהחוץ הוא הראשון, במסביר הראשון, הוא דבר שלילי. הוא לא דבר חיובי. הוא לא דבר חיובי. זאת אומרת, אדם שלא מבין את זה, אז הוא יוצא מטורלל. הוא לא מבין את הרב. זה אולי מה שיצר את, את ה, כאילו, את האופי של מרכז הרב הזה, שלא מבין שיש לנו פה מלחמת תרבות עם אנשים, עם נוכלים ועם רושעים, כן, שזו חברה החילונית. והרב היה מצד אחד בעל אהבה גדולה לעולם, ומצד שני הוא גם ידע באופן מאוד גלוי מי עומד מולו, כן, שעומד מולו נוכלות ורשע. אז שוב פעם, אז זה החיצוניות שם. והפנים זה פנים, זה עולמות פנימיים, זה עולמות של קדושה וטהרה, של דברים שנבנים במשך הרבה שנים על ידי הרבה בנייה פנימית. אבל אחרי זה הרב מדבר על פנים וחוץ עמוק יותר, אלוקי, פנימי, נכון? כאילו, איך זה, כאילו בפנימיות יש לי גם כפנים וחוץ. אמרנו שהחוץ שם הוא לא קשור להמוניות. שיש בתקשורת כל מקורות האלו, אלא המוניות, שוב פעם, אחרי כל מה שרבי אומר, אחרי כל מה שרשמי אמר, אחרי כל מה שרבינו בר אילאי אמר, שהקדוש שהוא מנצל את הדברים האלו בשביל לתקן את העולם. בסופו של דבר, נכון, בסופו של דבר התקשורת יש לה ערך. בידע, כן, אבל בכל זאת היא חיצונית. נכון, יש את היום הדין הזה שמופיע במסכת זבחים, על שהקדוש הוא ידון את העולם ואז העולם יגיד כמו רש"י, כמו רבי דוב בר אילן, רוצים לעשות פה טובה לעולם. והקדוש הוא יגיד ככה, תראו, אתם התכוונתם למה שרשב"י אומר, להנאה שלכם, לגסות שלכם. אני משתמש בזה לטובה, נכון? לכן צריך להבין את רבי דוב בר אילן. רבי דוב בר אילן, איך שהוא מתאר שהקדוש הוא פועל בעולם, זה מחוץ לתודעות של בני אדם. כאילו משתמש, פועל, הוא כאילו עוקף את התודעות. ברגע שמתעסקים לתודעות, אז עולמות הפנימיים הם רעים. עולמות החיצוניים, סליחה, הם רעים. זה רשב"י כאילו בוחן את הפנים של החוץ. גם לחוץ יש פנים. והחוץ, והפנים של החוץ זה רע. לכן אמרתי, יצא לי הצד הפנימי שלהם. רשב"י כאילו עושה ניתוח של התודעה. רבי דוב בר אילן עושה ניתוח של ההנהגה האלוקית. וזה ודאי יצא טוב מכל הדברים האלו. רשב"י עושה את הניתוח של הפנימיות של הרע. הוא אומר, זה הכל אנוכיות, לכן זה רע. כך אומר גם קדוש ברוך הוא, אני התכוונתי לטוב. אתם, בפנימיות שלכם, אתם רעים, הכוונות שלכם היו רעות. ולכן אתם נענשים לזה. נכון. אז... לכן, כן, נכון, אז זהו, אז זה, בכל מקרה זה ההסבר הראשון של פנים וחוץ. החוץ זה המוניות והפנים זה האיכותי. אחר כך יש לי את התפיסה הפנימית. התפיסה הפנימית אומרת, ששם יש גם כפנים וחוץ. אבל שם החוץ ודאי זה לא המוניות. אלא זה ביחס לאומן, זאת אומרת, האומן יש לו את העולם הפנימי שלו כשהוא לעצמו. כן, אנחנו יכולים לדון על האומן כשלעצמו. ויש לזה דיונים, חז"ל, וגם רב מתאר את הדיונים של האומן כשלעצמו. אבל יש את הדיונים של האומן, איך שהוא יוצר את היצירה. איך שהוא יוצר את היצירה. וכשהאומן יוצר את היצירה, אז הוא יוצר אותה בשתי בחינות. כן? כשיש את האומן בתוך עצמו. ויש איך שהוא עכשיו, איך שהוא הולך עכשיו לממש את זה. כשהאומן הולך לממש את היצירה שלו, אז הוא ממש את שתי בחינות. בחינה אחת היא... היא תהיה חיצונית, היא תהיה פנימית. נגיד ככה, נכון? אחת תהיה, במקום כל נגיד את המילה חיצוני, נשתמש במילה מקיף. זאת אומרת, כשהאומן הולך ליצור את היצירה שלו, מיוחד שהוא הולך ליצור אותה כיצירה שקשורה לאדם, בתודעות, אז הוא בונה אותה בשתי הופעות. בחוץ, אמרתי חוץ, אבל בעצם זה לא חוץ, הייתי קורא לזה מקיף, ובפנים. כן? למה יותר טוב להגיד, מקיף ולא חוץ? מה שבאמת, האור המקיף הוא האור הפנימי. או מה שקודם יצא לי בחוץ, הוא בעצם האור המקיף. האור המקיף הוא הפנימי יותר. זאת אומרת, האומן, כשהוא הולך לייצר את היצירה שלו, כשהוא הולך לייצר את היצירה שלו, אז הוא מייצר אותה עם אור, יש בחינה שהוא מייצר אותה עם אור מקיף. כן, אור מקיף. והאור המקיף הזה הוא פנימי יותר. זאת אומרת, הוא יותר משמר את המחשבות האינטימיות של האומן לעצמו. זאת אומרת, האומן כשהוא חושב, כשהאומן חושב על היצירה שהוא הולך לייצר אותה, כשהוא הולך לייצר את היצירה שלו, אז האור המקיף יותר שומר על הפנימיות שלו. כן? אנחנו מדברים דרך אגב על אורות, כן? אנחנו לא מדברים כרגע על מה שנקרא אור אינסוף. לפנים, אנחנו מדברים עכשיו על הפנים של הקדוש ברוך הוא, כן, של אור אינסוף, הפנים שלו שיוצרים את היצירה האלוקית. אז יש פה, אז הבחינה הראשונה זה אור מקיף. אור מקיף, אור מקיף, זה שביצירה יש, שהיצירה, היצירה שומרת על כאילו, סתם, כאילו על האינטימיות של היוצר. זה היצירה. זה איך שהיצירה כבר עכשיו הולך להופיע, אבל היא שומרת על האינטימיות שלה. כאילו שומרת על החופש שלה. זה בעצם יהיה האור, האור, כאילו, אור, כאילו, זה, כשהרב שם מדבר בעולת ראייה על פנים וחוץ, בפנים, כאילו בפנים יש פנים וחוץ, אז הפנים הוא האינטימיות של, הוא האינטימיות של ה, של ה, הוא האינטימיות של ה, של האומן. הפנים שם זה האינטימיות, אותו אני יכול להשיג מה שנקרא חשק. אם אני רוצה להשיג אותו, אני יכול להשיג אותו, אז יהיה בחשק. זה לפגוש את האומן של עצמו. החוץ שמה, זה בשתי צורות, או באור המקיף שמדבר עליו, ואז הוא שומר כאילו על החשק. הוא דומה מאוד לחשק. ויש יתרון גדול למבט הזה של היצירה, ושהמבט הזה של היצירה הוא כל הזמן, בזה שהוא מקיף אותה מכל הממדים, או מקיף, אמרתי, אז הוא כל הזמן מרענן ומחדש את המציאות. כל הזמן המציאות היא חדשה, כל הזמן המציאות היא כאילו נעה מעין ליש. כל הזמן יש תנועה, יש זרימה כזאת של חיוניות מעין ליש, מהמקיף למלא, לא יודע, לאור הפנימי, מהמקיף לאור הפנימי. כל הזמן זה מתחדש, כל הזמן זה שמח, כל הזמן יש פה חידושים. ולכן כך חשוב האור, לכן כך חשוב שהיצירה יהיה לה, היא תופיע קודם כל עם אור מקיף. הזכרנו ש, לא יודעת, דיברנו על זה קצת בשבת פה, שאור מקיף הוא מופיע בשפה של חז"ל, מופיע כ, הדוגמה היא כזאת, כדי להסביר את זה, אז יש לנו אדם חולה, המציאות היא חולה, היא נמצאת בתוך מעמקים של שתי בחינות, א' היא לא מושלמת, ב' יש בה הרבה רוע, אז המציאות היא חולה ויש בה הרבה רוע, היא לא מושלמת ויש בה הרבה רוע, כן היא חולה. אז איך מבקרים את, הסוגיה שאיך מבקרים את החולה, אני יכול עכשיו להסביר אותה ככה, שמדובר פה על איך שהקדוש הוא נכנס, איך אנחנו פוגשים את הקדוש הוא ביחס לחולה, מדובר על שבת. בשבת העיניים יותר צלולות. כשבשבת העיניים צלולות, אז אני רואה איך הקדוש הוא עצמו כאילו נכנס לתוך המחשכים של העולם ומרפא אותו. איך זה נראה? אז יש שם את הנקם, יש שם את רבי מאיר, ויש שם כמובן את רב יהודה ורבי יוסי ו, איזה ירושלמי חצקתי את השם שלו. אז נכון, ואז כל ה... המבט הזה הוא האור... יש מה תנא קמא, תנא קמא הוא... אני אשאיר אותו רגע בצד. אני מדבר על רבי יהודה, לא רבי יהודה, אני מדבר על רבי מאיר. אולי גם אחר כך רבי יוסי עם רבי יהודה, אבל נעזור אותם. אבל בעיקר רבי מאיר שם. המציא הסביר את זה הרבה, בגלל שהמציאו ספר הזה. ועשו בזה הרבה כשאשתו הייתה חולה. אז זכרונה לברכה. אז ואז הנקודה היא ש זהו, זה האור המקיף. אור המקיף, כשהוא מסתכל על העולם, הוא מסתכל על העולם בהערה אלוקי, נכון? שם הלשון זה אבא רחום, נכון? כאילו אבא רחום, זה הביטוי שלו משתמש, שם אבא רחום, הוא האור המקיף. לא מקיף. אני עוד דוגמה לזה, פרחתי אותה, אני צריך לראות, אני זוכר בה. זהו, אז עכשיו האור המקיף הזה, קודם כל זה ודאי האוצר, נכון? יש אף מאה חירת השם יוצרו, זה גם כן, זה אור מקיף. האוצר זה אור מקיף. אולי אני עוד משהו אחר, אחר שתהי גם שאומרת, אני זוכר בזה אולי. נכון, כי האור המקיף הזה, האור המקיף הזה, זה איך שכמובן שהוא מנהיג את העולם, איך שהוא יוצר את העולם, איך שהוא מתמודד עם העולם, מביט, נכון, גם כשבעירת השם, אז איך שהוא מאוד נגיד, שעולם לא נברא ללירה מפנה. נכון, אז שמה יוצא שיש אהבה מאוד עליונה, נכון, אהבה איך שאהוב נמצא בתוך האוהב, כן, זה שם, שם זה תיאור של אור המקיף. אור המקיף, נכון, איך הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים. זה אור המקיף. והיתרון, מה שאור המקיף הזה עושה, הוא כל הזמן מחדיר את העין לתוך, את העין לתוך יש, הוא כל הזמן מחדש את המקום הזה. עכשיו, כשהאור המקיף הזה, יש לו הופעה במציאות, זאת השכינה. זאת השכינה. יוצא דבר כזה, יוצא שהשכינה היא איך שהקדוש הוא שוכן במציאות באופן חיצוני. הקדוש שוכן במציאות באופן חיצוני. כשהקדוש הוא שוכן במציאות באופן חיצוני, הכוונה בצורה מקיפה. בצורה מקיפה. הקדוש הוא, כן, אותו אור שדיברתי עליו קודם, שהוא אור מקיף, שהוא אור, שזה כאילו שהוא מנהיג את העולמות, שזה החוכמה. חוכמה, המה, כוח מה, חוכמה. יש פה מה, אני לא נכנס פה, אני לא מבין את זה. זה מה, כשזה שוכן במציאות, זה שוכן במציאות, זה הבת ששוכן במציאות, זה המלכות של הקדוש ברוך הוא, עם יעשה הבת, אמרנו, כמו עיריות העיזים. עיריות העיזים הן בעצם עיריות חיצוניות. אבל לא בחיצוניות, השור שלהם זה אור מקיף. השור של האור של עיריות העיזים זה אור מקיף. כמו הנעשה, אור מקיף. ואחר כך זה מופיע בצורה של שכינה. והשכינה היא החיצוניות. אני לא רוצה לסבך את זה יותר, אבל יכול שאני יכול להכניס לאור המקיף, אני יכול להכניס לשכינה הזאת, החיצונית, אני יכול להכניס לזה מבט עוד יותר גדול, וזה המבט של הקדושה העליונה. היא עוד יותר פנימית. מה שרציתי להביך בכל הדבר הזה, זה שיש איך, זה חותם האלוקי. חותם האלוקי זה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו בתוך המציאות שני ממדים ששומרים על המציאות, שהעולם יישאר אלוקי ולא יחמיץ. לא יהפך ליין נסך. אחד זה חותם האלוקי, והשני זה חותם השכלי. אבל החותם האלוקי יכול שהוא האור מקיף הזה. האור מקיף הזה. שזה איך שהקדוש הוא אוהב את העולם, איך שהכל נמצא אצלו. אז איך זה נמצא אצלו, מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אלינו? מה זה שומר על החיים? זה נוגע כזאת השכינה. זאת אומרת, החיים הטבעיים שלנו, מה שדיברנו זה גם קצת בשבת, על הטבע הראשון, שם תראה את הטבע הראשון. הטבע הראשון זה שהקדוש עשה את האדם ישר. כן, ורב חוזר זה מכר מקומות. היושר זה שהקדוש עשה את אדם ישר, זה כוח מסע והגיד למה, זאת השכינה שישורה פה במציאות. כלומר, אותו אור מקיף, כשהוא שוכן פה במציאות, הוא מאיר את המציאות, הוא מקיף אותה, הוא מאיר אותה, והוא גם שוכן בה. נכון, והוא שוכן בה ביסודות הטבעיים של הבן אדם, שזה היסוד של, אמרנו, הטבע הראשון. הסיבה שיש פער אצל האדם בין טבע ראשון לטבע שני, זה מה שאני אומר, זה כתוב, זה כתוב, המילים שעכשיו אני אומר, זה מופיע בשר אביך. פה בין הטבע ראשון לטבע שני, הפער הזה בין הטבע ראשון לטבע שני, זה בגלל שיש לאדם בחירה חופשית. נכון, אז האדם יכול, אז האדם, זה לא כדי שאדם יכול לקלקל, אלא הטבע של האדם, הטבע של הקדוש הוא יטבע בבן אדם הראשון. יש בו בחירה חופשית, יש בו חופש. והוא מותנה בחופש. הוא לא יצא, הוא לא יאיר, זה כלל ברזל, הוא לא יאיר בלי בחירה חופשית. שלהיות חושב, להיות חושב ולהבין, זה חלק מהמעלה של האדם, נכון, מהטבע של האדם. אז לכן הטבע של האדם, הטבע האלוקי, הטבע שדיברנו עליו, המקיף הזה, ששוכן פה במציאות, הטבע הזה, הטבע הזה, הוא יש בו, הוא מעמיד אדם של חירות, הוא מעמיד אדם של חופש. זה לא טבע שמעמיד מלאכים, זה טבע שמעמיד בני אדם, שיש להם חופש ויש להם חירות. בגלל שיש להם חופש וחירות, לכן הטבע הראשון חייב לצאת אל הפועל רק דרך הטבע השני. רק דרך הטבע השני, זאת אומרת דרך הסיבוכים שבני אדם נמצאים בהם. ולהוציא מתוך הסימוכים על ידי הדעת, להוציא את האור שגנוז בו. לכן יש את הפער הזה בין הטבע הראשון לטבע השני. בכל מקרה, יוצאנו שהטבע הראשון הזה, מעניין, לא השני, השני יכול להיות שהוא שייך כבר לפנים, אבל הטבע הראשון, שהוא לא חייב בכלל להופיע בצורה... הוא דווקא, הוא בא, הוא חיצוני, במובן הזה שהוא בא מאור המקיף הזה, והוא, כן, אבל הוא מופיע בעם ישראל, הוא מופיע באומה הישראלית, הוא מופיע בשכינה. זה נקרא סגולת ישראל. נכון, ועכשיו זה מאוד מתאים פה לירושלים. ושבירושלים היה לנו את חיי החברה. וחיי החברה זה מקום שבו אדם יוצא מעצמו, ופוגש את המרחב. המרחב, היה שם בית המקדש, היה שם את רחי קינמון, שם בבית המקדש. נכון, שהיה יוצר מחשבו, לא לפני רחי קינמון, היה ריח של הכתובת. נכון, שהיה יוצר מחשבות טובות, והיה את ה... הייתה את הקינמון, מה שהזכרתי, והיה כל קורבן התמיד, זאת אומרת, היה עולם, העולם של ירושלים, הוא היה עולם מאוד גדול בבית ראשון. כן, נכון, השכינה שרתה בו, ממש. וכשהשכינה שרתה בו ממש, אז העולם החברתי היה פה ברמה מאוד גבוהה. הוא היה עולם של, נכון, רובה דרובה שלו אי אפשר להבין אותו. מה שזה... זה איך שהקדוש הוא מחדש בטובו בחיות ובמעשה בראשית. כשאנו להבין איך הכל חדש, הכל מתחדש, הכל בא מאין אלא יש. אבל ככה הרב מתאר את זה, נכון? קשור גם דרך כלל לפשט, שבפשט הכל רענן. הפשט הוא גם כן יוצא מוזר. שהפשט הוא לכאורה הכי נמוך, מצד שני, רב כהנא הבין בסוף שהוא מאוד עמוק. טוב, זהו, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שהחיצוניות, במיוחד בירושלים, הייתה בהערה מאוד גבוהה. הייתה בהערה מאוד גבוהה, והיא יצרה... וכשאדם חזר לבית שלו, טוב, הוא חזר לפרטיות שלו. מי אמר שהפרטיות שלו היא גדולה? כל עוד שהוא חלק מכלל ישראל, חלק מהמרחב הזה של ירושלים, אז הוא היה... היה אינטראקציה של גודל, עם הכמות הירושלמית, עם האיכות הירושלמית. היה פה אינטראקציה של עוצמות גדולות. כן? ואז הכל היה מהיר. מה קורה בשבת? מה קורה בלילה? אז הלילה, שוב, אני מסביר את הכל פה בצורה חיובית, הלילה אצל האיש הזה גם כן היה טוב. למה היה טוב? מכיוון שזו אווירה הירושלמית בגודל שלה השפיעה על האיש הזה, כן, הוא חי במטרופולין אלוקי. זה השפיע עליו, השפיע עליו. זה נכון, אז גם בלילה, למה כשהוא עסוק היה בעבודה? אבל הוא קורא בשבת שבהם הוא הסתגר בתוך עצמו. נכון, זה בתוך עצמו. אז מה קורה שם? לכאורה, פה זה נמדד. זה מה שאומר פרב, זה שאם יש לאיש הזה רגשות, יש לאיש הזה רגשות, את התייחדות של כל אחד בחיים הפנימיים העצמיים שלו, אז שוב פעמי זה סמרטות פוסט-מודרנית שאין לו שום דבר, חוץ להגיד לסעבא כמה אני מסכן מהלום. אז באמת אין לו מה לעשות, באמת, פנים שלו השם יאחר. אבל זה לא הפנים הירושלמי. מה קורה לפנים הירושלמי כשאדם היה חוזר הביתה? ונגיד, הוא לא היה חולה בעבודה, הוא לא היה חולה במחלות של עבודה זרה. כן, היה חוזר הביתה, כן, ניאופן, כן, חלק גדול מהירושלמים היו חולים בזה. אבל נגיד שהוא היה חוזר הביתה, מה היה שם? היה שם גם כן את אותו, שם זה לא האור המקיף. שם זה לא האור המקיף שדיברנו עליו קודם. כשהוא נכנס הביתה, לפנימיות שלו, מה הוא פוגש שם? הוא פוגש שם את מה שנקרא אור הממלא, שהוא מייחס למקיף. זה מה שהוא פוגש שם. כשהוא היה מגיע הביתה, כשהוא היה נמצא בחוץ, הוא היה פוגש את הירושלמיות, את חיי הציבור, את חיי הממלכה הירושלמית. וזה בעצם החיצוניות שהוא תואר פה, חיי החברה וכל מה שהיא משמיעה. הסעון פה זה לא סעון של רומי, כל שעונה של רומי, זה כל השלכות זה ירושלים, עם כל הגודל שלה, עם כל זהו. אבל כשהוא נכנס פנימה מה היה רואה, הוא היה פוגש את ה... הוא היה פוגש את מה שהיה כל זה חותם השכלי. החותם השכלי זה אותו חותם שאמרנו שבגללו יש לי הבדל, הוא זה שיוצר את ההבדל בין ה... הטבע הראשון לטבע השני. מה שהוא יכול לקחת, מכיוון שהחירות של האדם היא טבע אלוקי שיש בה, יש לנו טבע אלוקי שנקרא חירות. יש לנו טבע אלוקי שנקרא חירות. זה טבע אלוקי, זה מתנה אלוקית. אף אדם לא מייצר חירות לבד. אף אדם לא מייצר חופש לבד. זה מתנה אלוקית. זה איך שגדול שהוא שוחד בתוך המציאות. זה יכול להיות מופיע הרבה באור המקיף, אבל באור המקיף זה איך שזה יותר... יותר החידוש של התופעה הזאת. באור הממלא, עכשיו לא שהוא מופיע באור הממלא בתוך הישראלי הזה, אז איך זה הופיע? זה יופיע בצורך להתבודד. לא, ואז זה מופיע בצורה של בחירה חופשית. בצורה של דעת אלוקים. עיקר הבחירה החופשית של הבן אדם זה בדעת אלוקים. שם עיקר החופש של הבן אדם. יתר המדרגות יכול שהם, יש בהם הרבה אזיקים והרבה שעבודים לכל מיני דברים, לכל מיני הרגלים שאנחנו בעצם, שבעצם היינו משומדים עליהם. כן, מקום שבו יש לי, אני יכול להיות חופשי, אני יכול להשתחרר, זה נקודת האיכות שם מדבר עליה, שאנחנו עובדים את הבוקר של השכל. שם יש חופש, שם האדם יכול לצאת מכל המעגלים שאופפים אותו. שם יצאת החירות, באמת. אז כשהוא נכנס פנימה, את זה הוא פוגש. הוא פוגש את ההופעה האלוקית, לא באור המקיף, אלא באור הממלא הזה. איך שהקדוש הוא בעצם העיר לנו בתוך התודעות, בתוך העבודות, זה נקרא להבין, זה נקרא... צריך להגיד, כשאב מדבר על מציאות, הוא לא מתכוון למציאות, חשוב, כמו בכבד, שזה זה, בגש, כאילו זה מופשט, כאילו הפשטתי את זה מכל הדיבורים שלי. זה גולם כזה. זה לא מציאות. אצל המציאות זה הדבר הכי מופע שיש. אנחנו לא יודעים פה על המציאות, אנחנו לא יודעים פה עכשיו על ההוויה. ההוויה היא בוודאי דבר חי, זה כל הפשוט, זה מציאות חיים. נכון, הרבה פעמים זה מופיע בצורה של עומקים, של מימדים, שלא תמיד אני מודע ויודע להסביר אותם, אבל הלא מודע שלי הוא לא דומה מופשט מתחושות. הוא לא גולל כזה. הוא לא מודע שהם חיים, לא פחות משהו מודע. אם במודע אני יכול להיות אדם מיוחד, אני יכול להיות אדם מיוחד, ולא מודע אני יכול להיות הרבה יותר. פרוידל, הוא רואה את פרוידל הקטן. אידן הקטן שעסוק בהם בתסביכים, אבל הלא מודע הוא באמת מכין בתוכו עולמות אינסוף, שזה חלק, נכון, זה הטבע הראשון שלו בעיקר, של משה. קיצור, התנועה הזאת בין המודע, בין הלא מודע למודע, התנועה הזאת, היא, שזה הטבע הראשון, הטבע השני, היא שורש החירות שלנו, היא פסגת החירות שלנו. זאת הדעת. אז יוצא שכשיהודי הירושלמי היה חוזר פנימה, אז בשבת, אז באמצע שבוע יכול להיות שהוא עדיין היה קשור לחותם האלוקי. בשבת הוא היה יכול להשתחרר ולהופיע בחותם השכלי. נכון? החותם השכלי יכול להעיר בו. וזה המעלה של שבת, שחוץ מזה שיש לה בחינה של חותם אלוקי, יש לה עניין של חותם שכלי. זה רוח הנדבה שהוא מדבר עליו. הרוח הנדבה, עכשיו, למה זה, למה כל כך חשוב לי? אם קבענו קודם על הגדלות של האור, של האור המקיף, מה כל כך גדלות באור הפנימי הזה? מה שגדול בו זה שא' אדם מבין. יש לו שיח עם ההבנה של הקדוש ברוך הוא. יש פה כאילו שניים שמבינים אחד את השני, מדברים אחד את השני, שוחחים. אבל הנקודה אולי היותר גדולה זה שבזה הוא שותף לקדוש ברוך הוא, נכון? הוא שותף, הוא שותף, זה קצת דומה, זה קצת דומה להבדל בין הציונות, שבעצם הקדוש הוא הופיע בנו בצורה של קום ועשה, זה שלא יודע לשאול, הקדוש הוא עצמו הופיע בנו בקום ועשה, כן, בקום ועשה, בקום ותיצור, להבדיל בין הציונות לבין תורת ארץ ישראל שעוד להיות בחיתולים שלנו. שאנחנו בקושי מבינים אותם, ודאי שאנחנו בקושי חיים אותם. כל המהלך הזה של, של, שזה בעצם, זה בעצם, כל התנועה הזאת היא בעצם התנועה לכיוון ירושלים. זה ההבדל כאילו בין ציון לבין ירושלים. התנועה הזאת של, של, זה התנועה בין החותם האלוקי לחותם הספרי. והחילוק הזה אצלנו זה כדי שהאדם יוכל להיות א', להבין את הקדוש ברוך הוא, לא רק להבין אותו, אלא גם להיות שותף ליצירה שלו, בהבנה, נכון? ואז יוצא, גם יצא ככה, גם זה דיברנו דרך אגב, לפני שנכנסתי לראש כל נושא של שתי חותמות, דיברנו על הנקודה הזאת, שהיחס של האיש ושל האישה בנוי משני סודות גם כן, מנאמנות ומאהבה. נכון, אני אמר פה הרבה על שלום בית, זה נושא פה. זה נכון, זה דקת נרות שבת. אז היחסים של היחס של איש והאישה מאוד דומה ליחסים של הקדוש ברוך הוא שלנו, של כנסת ישראל, שזה בנוי מפנים ומחוץ. החוץ זה הנאמנות. מבחינת זה פנימי יותר, מכיוון שהנאמנות מתארת חיבור אבסולוטי. האישה הזאת מקודשת לאיש הזה. לא משנה כמה רומנטיקה יש פה, כמה אהבה יש פה. אבל יש פה חיבור אבסולוטי, יש פה חיבור מוחלט ואבסולוטי, נכון? זה בעצם מה שהחותם האלוקי עושה. אז זאת הנאמנות שיש בין הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. זה לא חייב להיות מובן, בכלל זה לא מובן, להפך. זאת יצירה אלוקית, בכלל לא קשור, זו מתנה אלוקית. אם אני בכלל מדבר על הקדושה העליונה, שהיא עוד יותר מדרגה גדולה, זו מדרגה של נבואת המשיח, שם בוודאי, לא, זה מתנה, אור כי האל, נכון? זה סגולה שאף חוזר עליה, וכמה כבוד, זה לא בא מאיתנו בכלל, זה בא ישר, זה הקדוש ברוך הוא עצמו עושה את הדבר. נכון, אז ודאי שזאת הנאמנות היותר גדולה. זה רק נאמנות. זה אמונה. אמונה ונאמנות, לא יודע, נכון. אבל המעניין הוא שוב, זה קשור מאוד להלכה, אתם שמים לב, כן? שההלכה זה החוקים, זה הקווים הלוקים, זה כאילו העורקים שנמצאים בתוך החיים. עורקים של כאילו המתמטיקה של המוזיקה. המוזיקה זה דבר חי, להפתעה. אבל יש בה, אבל יש בה היגיון וסדר. יש בה, אבל זה הנאמנות. אבל אחר כך יש לי את ה... אז זהו, אז כל השבוע יש לי, הם נאמנים אחד לשני. כשמגיע שבת, עוד פעם, אדם כאילו נמצא עם עצמו, והוא מתבודד עם עצמו, מיוחד מירושלים, הצומח פה משהו חדש. הדבר החדש שצומח פה זאת ערבה. וזה רוח הנדבה. זה ההבנה, הם מבינים אחד השני, מכירים אחד השני, מבינים, מכירים. הם יוצרים ביחד מתוך, 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 מתוך זהות והבנה ואהבה. אז יוצא שכאילו הפסגה של השבת, רואים את זה גם דרך אגב בשבת ב', נכון, שם על... על, על בשבת יש בחינה של איסורי מלאכה. צריך להקשיב לגודל, כי כאילו בשבת הנקודה הכי חשובה דווקא זה אבא. עכשיו מקשיבים לגודל האלוקי. עכשיו זה מבט, וזה איסורי מלאכה. אבל כן, עכשיו זה, יש פה רק הקשבה לגודל האלוקי. זה מה שדיברנו בהתחלה, אנחנו מכירים את החולה. אבל אחר כך יש כן מפעל, קשור לבינה. כלומר, נביא דבר מתוך דבר. כאילו הבינה נשארת מבחוץ. אין מלאכה, הבינה קשורה למלאכה. סוף, יכול פה בסוף סופר קשור. לא שם לך, ונביא, נקיש שני הבנים. אצל הרב, המלאכה, מה שנגיד אצל הרבה גדולי תורה, לא ברור מה זה, חשמל, חוץ אצל הרב, המלאכה זה חשמל. כל דבר שנעשה על ידי התודעה של הבן אדם, על ידי הבינה, להבין דבר מתוך דבר, ככל שזה יהיה יותר ספקולטיבי, פחות להפעיל שרירים ולהפעיל יותר זה, אלא זה בא מהחידוש, פחות מהבינה. אז זה אש, זה אצל הרב אש. הוא אומר זה מפורש. גם פה וגם במקומות אחרים, בעשרות ההלכתיים שלנו. כלומר, זאת אומרת זה הבינה. אז בשבת היא מחוץ לתחום. אבל זה הבינה בעולם העשייה. הבינה בעולם היצירה, שלא נדבר על הבינה בעולם הבריאה, שאנחנו כל שם מבינים מה זה, או הבינה בעולם הצילות, שגם בזה אנחנו בוודאי לא מבינים מה זה, זה כאילו ה... לא משנה... של הקדוש ברוך הוא. הבינה בעולם הצילות זה החיזיון שמתייחס אליו. החיזיון שמתייחס לתודעות שלנו. אבל זה כאילו הצד השני של החיזיון, של האור המקיף. האור הפנימי זה הבינה של עולם הצילות. לא משנה, אפשר זה קצת מיסטי, לא משנה, אבל אנחנו מדברים על הבינה של עולם היצירה. הבינה של עולם היצירה זה דת אלוקים. זה מה שמאיר בשבת. בשבת זה הזמן לרוח נדבה. בשבת זה הזמן לאהבה, להרבות אהבה. אהבה בתענוגים, נכון, אהבה בני אדם. וזה בעצם מה שהוא רוצה להגיד פה, זה מה שהיה בירושלים. בירושלים היה כשבשבת, אם באמצע השבוע הייתה... אתם יודעים למה כשנחליפו את המיטות שלהם, הם בעצם הרסו את הנקודה הזאת. בעצם במו ידיהם, מפרקים את האור של ירושלים, כן? מבו ידיהם מחריבים את ירושלים. ושירושלים זה נאמנות. אם נגיד על אישה שלא נאמנה, שם אביה נמחק על המערכת שלמה כפי שעשתה את זה, שזה הגיע לעצולה, זה לא הגיע לעמוד, זה הגיע לעצולה. אז זה חורבן גדול, וזה היה החורבן, שהם כל הזמן מוטטו את הנקודה הזאת של הנאמנות. ודאי שלא הייתה אהבה, אבל זה הייתה רק הנאה, זה היה ניוף. אבל כשיש נאמנות, וכך זה היה צריך להיות, נאמנות ואחדות מרחבית כזאת, של אור מקיף כזה גדול, ואולי אפילו הדגות עוד יותר גבוהות של הקדושה העליונה, קדושה של הטבע, אז בשבת צומח מתוך זה, חוץ מזה שיש איסורי מלאכה, צומח מתוך זה מקום מאוד גדול של רוח נדבה. וזה בעצם היה, כי אפשר להגיד, הפסגה של ירושלים, לא? שבסופו של דבר היא הצמיחה אהבה גדולה, היא הצמיחה אהבה, היא הצמיחה אחדות וחיבור של רגש, של... של, של, טוב, זהו. אז כרגע אנחנו נמשיך את זה ביום שלישי, בסדר? אחרי שבסוף אנחנו ניקח גם את יום תלמוד השני, אבל... לא, לא יום שלישי. תזכירים שתקוות אלוקים זה סגרנו כבר בסוף הזמן.